קשת כל שידורי תורה. היום יום שלישי, שיעור של הרב ברוך גיגי בנושאים ושאלות בהלכות שבת.
שלום, אני רוצה לשתף אתכם היום בשאלה שנשאלתי על ידי אחד מהרמים בישיבה היום. הוא אמור לצאת לחוץ לארץ בשבוע הקרוב בשליחות הישיבה, וכידוע לכם אנחנו נמצאים בתקופה שבה קריאת התורה בשבתות, אנחנו מפוצלים בשבועות הקרובים מבני חוץ לארץ, בגלל שחג השבועות חל יום שני של חג השבועות חל בשבת, כשכאן בארץ קראנו את פרשת נשא, בחוץ לארץ עוד היו ביום טוב שני של גלויות, ולכן הם בעצם נמצאים כרגע במרחק של פרשה אחת מבני ארץ ישראל. עכשיו השאלה היא, מה יעשה יהודי שנמצא בחוץ לארץ בשבת מסוימת? למשל, אותו איש ששאל אותי, השבת האחרונה אנחנו קראנו בבתי כנסת פרשת בעלותך, בשבת הקרובה הוא יהיה שם בחוץ לארץ, הוא יקרא שוב פרשת בעלותך, וכשהוא יחזור לו פה זה כבר יהיה בפרשת קורח, ואז יוצא שפרשת שלח לך הוא לא קרא בשנה כזאת. כן? שאלה, מה ראוי לו לעשות בעניין הזה? השאלה הזאת, בעצם יסוד השאלה קשור בהרבה מאוד נפקמינות שיש לשאלה דומה לזו ומעין זו, בנוגע ליסוד החיוב של קריאת התורה. דהיינו, האם חיוב קריאת התורה הוא חיוב שנוגע לכל אדם ואדם ברמה הפרטנית, חיוב הקרקפתא דגברא של כל אחד ואחד, או שמה זה חיוב קריאת התורה הוא חובת הציבור, ואז זה חובה לציבור. אדם ש לא קרא או פספס, כיוון שזה לא חובה אישית עליו, אז הוא פטור, ולכן תמיד חובתו היא לקרוא יחד עם הציבור מה שהציבור קוראים. זאת השאלה בעצם שעומדת לפתחנו היום, נשתדל לעסוק בה. לפני שאנחנו מתחילים, רק נזכיר שהעמדה הרווחת היום, די רווחת בדרך כלל באופן פשוט, היא שחיוב קריאת התורה היא חובה לציבור ולא חובה על כל יחיד. יש לזה כמה וכמה ראיות שאולי עוד נזכיר אותם בהמשך, אבל זאת התפיסה הכללית, כך שהבעיה שלנו היא פחות חמורה לכאורה. אבל אני רוצה שנדון בדברים האלה בצורה יותר מסודרת. אז כך, הראשונים, או אחד הראשונים שדיבר על השאלה הזאת כמעט בפירוש, ותכף נראה האם באמת הדברים מפורשים שם או לא, זה הרמב"ן בחידושיו במלחמות, למסכת מגילה. רמב"ן שם בספר המלחמות שלו למסכת מגילה דן בסוגיה, ששם כתוב לגבי מגילה שקוראים אותה בעשרה. אז על זה אמר הרמב"ן כך, בדף ג' עמוד א' בדפי הריף שם. אמר הכותב, השנויים במשנתנו כולם חובות הציבור הם, ואינן אלא במחויבים בדבר. אבל מגילה, כשם שהציבור חייב, כך כל יחיד ויחיד חייב. ויחיד שלא קרא, צריך עשרה משום פרסום הניסה. ובין שיצאו הן או שלא יצאו, קוראים בעשרה להוציא היחיד, מה שאין כן בשאר כל המצוות. אז העיקרון שהרמב"ן מדבר עליו כאן, הרמב"ן אומר בעצם שיש לנו כאן מצווה, חילוק מיוחד בין מצוות קריאת המגילה למצוות קריאת התורה ואחרים, כל המצוות האחרות שמוזכרות שם שעליהן הוא מדבר, שפורסים על שמה וכו'. יש שם רשימה ארוכה של מצוות, על זה כותב הרמב"ן שיש חילוק ביניהן. אותה משנה שכתוב אין פורסין אשמה וכו', שם זה גם כן צריכים עשרה, אבל אומר רמב"ן שם כל אותם מקרים זה צריכים עשרה בגלל שיש דין שהם חובת הציבור, אבל קריאת מגילה אינה חובת הציבור אלא חובת היחיד. וממילא רבים דייקו מדברי הרמב"ן הללו, הנה פשטנו את ספקנו, כיוון ש הרמב"ן כותב פירוש שקריאת התורה היא חובת הציבור, ומילא נפטרה הבעיה. אלא מהי? שהדברים האלה לא ברורים עד הסוף. והם לא ברורים עד הסוף מכמה סיבות. כיוון שהרמב"ן הרי אותה משנה שאליה הוא מתייחס, שאומר שזה חובת הציבור, שם היא משנה שעוסקת גם בפריסה על שמה וכולי, מדובר שם בכמה וכמה מצוות, שלא ברור שאותן מצוות הן ממש באמת רק חובת היחיד, כן? סליחה, רק חובת הציבור. לכאורה באופן פשוט יש בהם גם מימד מסוים של חובת היחיד, חובת הפרט. וכאן יש מקום לדון בשתי אפשרויות להבין את החילוק שעושה הרמב"ן בין מגילה לבין קריאת התורה. וננסה להסביר את זה בצורה פשוטה. חילוק אחד, הסבר אחד, כמו שמענו עכשיו, דהיינו, שקריאת התורה היא חובה של ציבור, קריאת מגילה היא חובה של יחיד. ולכן, קריאת מגילה כל אחד ואחד חייב, גם אם הייתה קריאת התורה בציבור, הייתה קריאת מגילה בציבור וכו', ואחד לא שמע, חייב עדיין לכנס עשרה כדי לשמוע קריאת התורה, כי הצורך של עשרה הוא משום פרסום הנס. אבל קריאת התורה היא חובת הציבור, ולכן אם הציבור קרא, גם אם אדם מסוים לא שמע או לא קרא, זה לא נורא, יצא ידי חובתו. זאת יכולה ההבנה הפשוטה בדברי הרמב"ן. אלא שבהחלט ייתכן פירוש אחר בדברי הרמב"ן, והוא שיש הבדל, ניתן למקד את ההבדל בין קריאת התורה לקריאת מגילה בצורה אחרת. בקריאת התורה יש עדיין חובה על כל פרט, זה לא שאין חובה על הפרט, אבל קריאת התורה מצד עצמה היא צריכה ציבור, צריכה ציבור לעצם הדין שקריאת התורה. בקריאת מגילה כל הצורך בעשרה בה זה לא מדין ציבור, צורך בעשרה בקריאת מגילה זה מדין פרסום הניסה. אולי זה החילוק שעושה רמב"ן, שבקריאת מגילה החובה היא של כל אחד ואחד. חובת הפרט אינה מותנית באיזה קיום ציבורי של המצווה. הקיום של המצווה הוא קיום של הפרט, אלא שהפרט זקוק לעשרה כי יש דין של פרסום הניסה. בקריאת התורה ייתכן שיש חובה על כל אחד ואחד כחובה פרטית, אבל החובה הפרטית ניתנת להתגשם רק באמצעות קיום של ציבור. ואם החובה ניתנת להתקיים רק בפורום של ציבור, זה עצמו החילוק. זאת אומרת, שאומר הרמב"ן, על מה נאמר, מה נכתב באותה משנה של אין פורסים על שמה ואין קוראים בציבור ואין מברכים ברכת כהנים וכולי אלא בעשרה, בדברים שצריך ציבור לקיום שלהם. קריאת מגילה לא צריכה ציבור לקיום שלה. אבל לא בגלל שזה חובת ציבור מול חובת יחיד. זאת אומרת שבעצם בקריאת התורה יש חובת ציבור, אבל חובת ציבור לא שוללת את חובת הפרט. בקריאת מגילה קיימת רק חובת הפרט. הצורך של ציבור הוא צורך טכני וחיצוני. אם ההבחנה הזאת נכונה בדברי הרמב"ן, כן? אז אין לנו ראייה מדברי הרמב"ן שאכן קריאת התורה היא חובת הציבור ולא חובת הפרט. כך לכאורה באופן פשוט כאמור, כך נראה לי לומר. אם יש מקום להבנה הזאת בדברי הרמב"ן, אז כאמור יש רבים, אפשר לראות בתשובות של הרב עובדיה יוסף ביביע עומר בכמה מקומות. הוא מעריך מאוד ואצלו הוא יוצא מנקודת הנחה ברורה וחד משמעית שהרמב"ן סבור ש קריאת התורה היא חובת הציבור ולא חובת היחיד, והוא יוצא מזה, מנקודה הזאת, בתור הנחה פשוטה לגמרי. בשולחן ערוך, אני מדגיש לפני השולחן ערוך, סליחה, צריך לזכור שהעמדה הזאת, כאמור, יש מקום להתלבט בה לאור ההתלבטות שהצגתי כאן בדעת הרמב"ן. עכשיו רק נעבור לרגע לשולחן ערוך. שולחן ערוך בסימן קמ"ו הוא באמת לא דן ישירות בשאלה הזאת, אבל הוא דן בשאלה האם אדם יכול ללמוד בזמן שהציבור קורא, שיש קריאת התורה בציבור, בית הכנסת, אדם קריאת התורה, מה אם אדם יכול ללמוד תורה? אז הוא מדבר שם על מי, מביא כל מיני היתרים. בהתחלה הוא אומר שאדם צריך לשמוע קריאת התורה. הגאון מביא היתרים של משתרתו אומנותו, או מי שהתחיל ללמוד לפני שהתחילו קריאת התורה, או לגבי שניים מקרא ואחד תרגום, הוא חושב שזה ודאי מותר. עוד כל מיני דברים. נכון שבסוף הוא אומר, נכון הוא שכל אחד יקשיב למה שקורא השץ. וכאן, בנקודה הזאת, עצם העובדה שיש איזושהי אפשרות לאדם להיות בבית כנסת, וכמו שמסופר בשס, בבבלי, בברכות, כתוב שם, שרששת אמר, ענן בדידן ואינו בדידו. זאת אומרת, הוא היה מתחיל עם קריאת התורה, הוא היה מסב פניו, לומד ונותן לקריאת התורה להתנהל. כמובן מובר בפוסקים שצריך להיות דווקא בתנאי שיש 10 אנשים ששומעים את קריאת התורה. אבל הנקודה הזאת של עצם העובדה שאני יכול לאפשר לאדם לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, או ללמוד תורה בזמן שהציבור קורא וכולי, לכאורה נראה באופן פשוט שזה חובת הציבור ולא חובת היחיד. ובאמת לכאורה הדבר הזה זה מחלוקת ידועה ששיבול הלקט מביא, מתקשה בזה, בית יוסף מביא אותו בסימן קמ"ו. שיבול הלקט תמה שהוא מביא את עמדת רבינו שמחה, שפוסק שמותר לאדם ללמוד בלחש בשעת קריאת התורה. והאיסור הוא רק שלא ללמוד בקול, להפריע לשאר השומעים. ושיבול הלקט שם דחה את דבריו, והוא כותב שאיך אדם יכול ללמוד ורק לא להפריע לשאר השומעים, והרי הוא בעצמו מבטל את מצוותו, הוא חייב בעצמו לקיים את המצווה. כן? שתי הדעות האלה באמת מייצגות את המחלוקת האם מדובר בחובת הפרט או חובת הציבור. ובשולחן ערוך הוא אכן הביא שתי הדעות הללו, ובמשנה ברורה שם בביאור הלכה הוא ניסה לדחוק, להגיד שמי שיכול ללמוד זה רק אדם שכבר שמע קריאת תורה בהזדמנות אחרת, אבל הוא בעצמו לא נוטה לזה. כן? ראיתי שגם מביאים רבנו חננאל ביומא בדף עין, מביאים שהוא כותב שם מצווה לשב בכנסת בשעת קריאת התורה, שנאמר ברב עמא דת מלך. ומשמע ממנו שכל המצווה לשבת בזמן קריאת התורה בגלל ברב עמא דת מלך. משמע שלולא ההלכה הזאת, שלולא העיקרון הזה שברב עמא דת מלך, אין חובה. משמע שמצוות קריאת תורה היא לא חובה לפרט. כמובן אין כאן ראיה, כי יכול להיות שהוא מדבר על אדם שנקרא לבית הכנסת והוא כבר באמת שמע קריאת התורה. אבל כאמור כל הדברים האלה לכאורה הם יותר קשים, נראה יותר פשוט מן הסוגיות האלה, מעמדת רב ששת שמוגבעת בסוגיה בבבלי שם, שיכול להיות שחובת הציבור היא באמת, שחובת קריאת התורה היא באמת חובת הציבור. נראה לי שיש מקום להעלות אולי ספק נוסף. רב חיים מסתפק בעניין קריאת התורה, האם יש הלכה שרובו ככולו בקריאת התורה, דהיינו, האם, כיוון שאין קוראים בתורה אלא בעשרה, אז האם יש רק עוד 6 שלא קראו, האם זה מספיק בשביל להוציא ספר תורה ולקרוא, או שצריכים דווקא 10 שצריכים לקרוא. ו רב חיים תולד זה בדיון בשאלה האם חובת קריאת התורה היא לכל יחיד או חובה לציבור. כך הוא מפרש, שאם החובה היא על כל יחיד ויחיד, אלא שהדין הוא שקריאת התורה תיעשה בפורום ציבורי, כמו שאמרנו שהקיום יעשה, קיום של כל חובה של כל אחד ואחד יהיה על ידי הציבור כולו, אז לכאורה מספיק שישה, או שישה רוב ציבור, ואז אפשר לקרוא, כיוון שחובה היא של כל אחד ואחד. אבל אם אני אומרים שחובה היא חובת הציבור ואין חובה לכל יחיד, אז לפני שיש לך ציבור שמתחייב, צריך להיות עשרה שמתחייבים, ורק אז יש גדר של ציבור שחייב בקריאת התורה, ואז יש מקום לאפשר קריאת התורה. ולכן לכאורה רב חיים מסתפק בדבר הזה, בשאלה אם חובת קריאת התורה, האם לחיוב קריאת התורה מספיק רוב מניין, צריך מניין שלם של מחויבים, תלויה בשאלה הזאת. כמו לכאורה יש מקום לדקדק מלשונו של הר"ן. הר"ן כשהוא הביא דברי הרמב"ן האלו שהבאנו קודם, הוא קצת שינה בדברי הרמב"ן, ולכן אולי יש פה איזושהי נקודה שהיא משמעותית. הדיוק הזה בדברי הר"ן כבר נאמר על ידי רב מוישה סולובייצ'יק, בנו של הרב חיים בעצמו, שדן בנקודה הזאת, ומשה דקדק מדברי הר"ן את הדקדוק הבא. הרמב"ן כתב, השנויים במשנתנו כולם חובות הציבור הם, ואינם אלא במחויבים בדבר. אבל מגילה כשם שציבור חייב, כך כל יחיד ויחיד חייב. זה מה שאומר הרמב"ן. הר"ן מביא את הדברים האלה ומוסיף נקודה נוספת. וראיה לדבר, אומר הר"ן, ממה שלא מנו מקרא מגילה עם אותן שאין בעשרה דקטן אלו באח מסכת, אין פורסים על שמה וכו'. וכיוון דמגילה קיימינן, אם איתה דמינן בעשרה ליקובה, האלה הם נותאים מהן בעשרה. למה לא מנו את זה? הרי אנחנו עוסקים בסכת מגילה. אז זו הקושיה שהתמודדו איתה כולם. אז הרמב"ן ז"ל כתב, שימו לב היטב עכשיו לציטוט שהר"ן מצטט לדברי הרמב"ן, והרמב"ן ז"ל כתב שאין זו ראיה דכל אותם דכחשיבתם חובת ציבור הן, ואין עושים אותם אלא אם כן בעשרה, או רובם מחויבים בדבר, כגון שלא שמעו קדיש וברחו. אבל מגילה לא בינן עשרה, אלא משום פרסום מניסה. ילקח אפילו בשביל יחיד, קוראים אותה בעשרה. אז הר"ן כאן אומר בפירוש, שאין עושים אותם אלא אם כן בעשרה, או רובם מחויבים בדבר. מה סמרש מספיק רובם? אז דקדם כאן רמושה, שכיוון שמספיק רובם, זה ודאי כנראה שחובה היא חובה של יחיד, אלא שהקיום הוא קיום בציבור, ולכן מספיק רוב. הגרח עצמו דחה את הראיה הזאת של בנו, וסבר שאין מכאן ראיה, כי יכול להיות שמה שהר"ן כתב, או רובם, הוא התכוון לשאר הדברים שמופיעים במשנה לגבי פורסים על שמה וכל דברים אחרים, אבל לא לגבי עצם הדין של קריאת התורה. יתכן שקריאת התורה, הוא אומר, הגרח עדיין מספק אם צריכים עשרה. אני, לעניות דעתי, נראה לי מדברי, מלשון הר"ן, נראה לי יותר כמו רב מוישה, כמו הדקדוק של רב מוישה, שכן גם לגבי קריאת התורה אפשר להסתפק ברוב. כי הלשון שלו היא כזאת, עוד פעם, דכל אותם דגע חשיבתם חובת ציבור הם, ואין עושים אותם אלא אם כן בעשרה, או רובם מחויבים בדבר, כגון שלא שמעו קדיש וברחו. אבל במגילה לא בעינן עשרה, אלא בשום פרסומי ניסה, ילקח אפילו בשביל יחיד קוראים אותה בעשרה. אז משמע מכאן שבמגילה קוראים אותה גם בשביל יחיד, אף על פי שיצאו הם, כיוון שיחיד לא יצא. מכאן נראה שהעניין הוא לא מחלק בין בין ההילוק שלו הוא שבקריאת מגילה אם יחיד לא יצא, משמע שבקריאת תורה אומר שאם יחיד לא יצא זה לא מספיק, אי אפשר לקרוא בתורה אם יחיד לא יצא, אבל אם יש רובם שלא יצאו אז כן. מכאן אני נראה לי, אני נוטה להניח, אני לא אומר שזה הוכחה ניצחת, כי רב חיים עדיין כאמור הסתפק בדבר, שיכול להיות שברן אנחנו רואים כאן נקודה נוספת, והיא שיכול להיות שהוא הבין את הרמב"ן, ואולי באמת בזה יכול להיות שמקום לחלק בין הרן לבין הרמב"ן בנקודה הזאת, שהרמב"ן יכול להיות שבאמת אמר שחובת ציבור ולא הזכיר יותר כלום, הוא באמת יכול להיות שהוא מבין שזה רק חובת ציבור, אבל יכול להיות שהרן מבין שחובת הציבור הכוונה היא שהחובה של הפרט לקיים אותה במסגרת הציבור, אולי זאת הכוונה, ואז באמת יש לנו כאן כיוון אחר שונה לחלוטין. כאמור, יכול להיות שעל פי זה אנחנו בעצם מקבלים אולי אפילו מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרן בעצם הדין הזה, האם קריאת התורה היא חובת היחיד או חובת הציבור. יש מקום עוד להביא ראיה לכיוון זה או לכיוון אחר מעוד שתי נקודות שאני רוצה להביא בהקשר זה. המגן אברהם בסימן קופרם ג' כותב שנשים חייבות לשמוע קריאת התורה, וזה הוא כותב למה, הוא מביא ראיה מזה שעקרונית כתוב שבברייתא במסכת מגילה בדף קף ג' שהכל עולין למני השמעה, אפילו אישה ואפילו קטן, כן? אז כאן רוצים להביא ראיה מזה שאישה יכולה לקרוא בתורה, אז משמע שהיא מחויבת בדבר, כי אם היא לא מחויבת בדבר אז היא לא יכולה להוציא את הרבים מדי חובתם, ומכאן שאישה יכולה לעלות לתורה עקרונית, אלא אמרו חכמים לא תעלה מפני אישה לא תקרא מפני כבוד הציבור, מכאן אנחנו רואים ש עמדתו של המגן אברהם היא שחובת קריאת התורה היא בעצם הכל יחיד ויחיד. אדרבה הוכיח שגם נשים חייבות לבוא ולשמוע קריאת התורה. רבים דחו את הראייה של המגן אברהם מן הסיבה שבאמת חובת קריאת התורה היא על הציבור, וזה שאישה קוראת זה לא מהווה ראייה על כל שיש חיוב על כל אחד ואחד, אלא היא חובת הציבור ולא חובת כל אדם באדם. מהכיוון השני יש שביקשו להוכיח, יש בתשובות צמח צדק, הוא רצה לטעון להביא ראייה שאכן קריאת התורה היא חובת הפרט, סליחה, היא חובת הציבור ולא חובת הפרט, מזה שכתוב שם באותה סוגיה שקטן קורא בתורה, ובכל זאת למרות שקטן קורא בתורה הוא לא פורס על שמה, כך כתוב במשנה שאין פורסים על שמה, שקטן לא יכול לפרוס על שמה. למה קטן לא יכול לפרוס על שמה? אז רש"י שם כותב שהוא לא מוציא אחרים ידי חובתו, ידי חובתם, לכן קטן לא יכול לפרוס על שמה. אבל מה שמה שבקריאת התורה הוא יכול לקרוא, למרות שהוא לכאורה לא מוציא את הרבים ידי חובתם, מכאן נראה שחובת קריאת התורה היא חובת ציבור, כי הוא לא צריך לקרוא בשביל להוציא את הרבים ידי חובתם. כאן באמת אנחנו רואים שיש צדדים לכאן ולכאן, יש כמה הלכות בקריאת התורה שבאמת קשה להבין אותן אם אנחנו רואים את החובה כחובת הפרט. העובדה שנשים קוראות, העובדה שקטנים קוראים וכו', והעובדה שמותר ללמוד או לפחות לקרוא שניים מקרא ואחר תרגום בשעה של קריאת התורה, זה קצת מוביל יותר פשוט לכיוון שמדובר פה באמת באיזושהי חובה של הציבור. צריך לזכור בהקשר הזה, אני מבקש להזכיר גם מה שאנחנו אומרים שקטן עולה למניין שבעה, וגם מה שאנחנו אומרים שאישה עולה למניין שבעה אלמלא בעיית כבוד הציבור, ואני לא נכנס כאן כרגע לשאלה הזאת, שאלה שצריכים לדון בנפרד, אנחנו לא נעסוק בה, אבל גם בזה יש מחלוקת גדולה בראשונים, מתי בדיוק אישה עולה או קטן עולה למניין שבעה. כי יש באמת בראשונים כאלה שסוברים שהמאירי למשל אומר שקטן או אישה יכולים רק אם לפחות עולה אחד גדול כבר עלה, כדי לצאת ידי תקנת משה, של עצם קריאת התורה. המאירי אומר שצריכים לפחות שלושה עולים, כדי שיצאו ידי תקנת עזרה. דהיינו, יש עולה אחד מתקנת משה צריך לקרוא בתורה, ולאין מספר עולים. שלושה עולים זה התקנה השנייה, ואגח תקנו, מאוחר יותר תקנו כבר שבכל יום יעלו שבעה, שישה, חמישה, ארבעה וכו'. אבל אז אמירי אומר שכמה שאומרים שאישה יכולה לעלות או קטן יכולה לעלות, זה רק אחרי שלפחות שלושה עולים קראו כדי שתקנת עזרה תהיה מחוסה. אולי קצת נצטט מלשונם, מיד נמצא את זה. אז כאן, כמו שאמרתי קודם, המאירי כותב, יש מי שאומר שמכל מקום צריך בכל קריאה קורא אחד גדול, והואיל הוא כבר קרא אחד גדול, כבר נשלמה תקנת משה רבנו, ואין כאן עוד קריאה אלא מתקנת עזרה, ולפי שאינה יכולה להוציא את רבים מדי חובתם, והיא אינה בתקנת משה. זאת אומרת שתקנת משה היא יותר, לפי המאירי, תקנה אישית, מה שאין כן תקנת עזרה, זה כבר חובה של הציבור יותר, ולא חובה של הכל פרט, לכן לא אכפת לנו שאישה תקרא. ויש הרמב״ם בפירוש המשנה, ועוד תוספות ריד, ואור זרוע, ואחרים אומרים שאין עולים אלא למניין שבעה דווקא, ולא למניין שלושה. כן? כי למניין שלושה, שזה תקנת עזרה, זה, אז זה באמת כנראה חובת הפרט, והם לא יכולים לעלות. כן? אבל למניין שבעה הם יכולים לעלות. אז כאמור, יש כאן כמה וכמה חילוקי דעות, ויש עוד דעות אחרות בראשונים שלא ניכנס אליהם כרגע. יש כאלה שסוברים שקטן עולה אפילו למניין שלושה, אבל אלה דברים שבאמת צריכים דיון יותר רחב, ולא ניכנס אליהם במסגרתנו כרגע. אני רק מזכיר שבעצם יסוד הדין הזה שאנחנו אומרים כרגע הוא בעצם שיש מקום לחלק בין חלק מקריאת התורה לכל קריאת התורה, אבל יכול להיות שהשאלה של האם אישה עולה למניין שבעה או אפילו למניין שלושה, או העיקר שאחד יקרא או שלושה וכו', יכול להיות שזה לא קשור לשאלה של חובת הפרט בקריאת התורה, אלא יכול להיות שהתקנה, מגוף התקנה היא שבמקום שתקנו X עולים, אז מגוף התקנה שזה יהיה באמת תקנת משה הייתה שיעלה אחד ורק אחד שמחויב בדבר, שלושה זה שלושה שמחויב בדבר. יכול להיות שכשהחיבו מצד הרחבה של משלושה לארבעה, לחמישה, לשישה ולשבעה, היא באמת חובה מצד כבוד היום, פחות מצד עצם המצווה של קריאת התורה. ולכן יכול להיות ששם גם יש הלכות שאפשר להוסיף על מניין העולים. כי שם הכמות זה כבר שאלה של כבוד היום, ולכן לשאלות של כבוד היום ומולי, אז אפשר גם להשלים את את העליות גם באנשים נוספים. על כל פנים, לענייננו, כאמור, ראיות מוצקות מן הדברים האלה קשה להביא. יש פה בהחלט דילמה גדולה. הנטייה של מרבית הפוסקים היא לראות את חובת קריאת התורה כחובת הציבור ולא כחובת הפרט. הרב עובדיה פוסק כך בצורה ברורה, כמו שאמרנו, הבאנו לפני כן שו"ת צמח צדק. הנטייה שמתוך הסוגיות שהזכרתי קודם של רב ששת, שהרשה לעצמו לא לשמוע קריאת התורה וללמוד תורה באותו זמן, או ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום וכולי, אז מראות שלכאורה הכיוון היותר רווח הוא שהחובה היא חובת הציבור. אמנם לכתחילה בוודאי שרצו שכל אחד ואחד יקשיב לקראת התורה, כך כתוב גם בשולחן ערוך בסוף אותו סעיף, ש ראוי הוא שכל אדם ישמע את קריאת התורה ולא יעשה דברים אחרים בזמן קריאת התורה. אבל כאמור, מעיקר הדין נראה יותר שזה חובת הציבור, ולכן מי נאלץ להפסיד קריאת התורה בגלל שהוא היה בציבור שקראו פרשה אחרת וכו', אז בזה יש מקום להקל אם אנחנו רואים את זה כחובת הציבור. אבל צריך לזכור דבר אחר, שיש בעיה אחרת, והיא שכתוב בעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, ויכול להיות שדין הזה של השלמת פרשיותיו עם הציבור וקריאת התורה בפורום של הציבור, זה באמת, אם אדם נמצא בציבור, אדם לא נמצא בציבור. אבל החובה באמת לקרוא מבראשית עד לעיני כל ישראל, שאדם ישלים פרשיותיו עם הציבור, זה חובה שקיימת באמת על כל פרט. וגם בשבוע כזה, כמובן, לגבי השניים מקרא ואחד תרגום, אני חושב שאדם שנוסע מארץ לחוץ לארץ, הוא צריך לקרוא את השניים מקרא ואחד תרגום באותו שבוע, לפי פרשיות ארץ ישראל, כדי שכשהוא יחזור, גם אם פספס בינתיים פרשה בארץ ישראל, אבל את השניים מקרא ואחד תרגום, הוא קרא כמנהג מקומו. כאמור, זה לגבי אותם אנשים שאנוסים, שנוסעים וכו'. כמובן, מי שיכול למנע מלנסוע בתקופה כזאת, זה עדיף. אבל מי שכבר נוסע ונאלץ בגלל צורכי ציבור שמוטלים עליו, ודאי יכול לנסוע, ואינו חייב להקהיל קהל כדי לשמוע קריאת התורה. אני יודע ש... אמרתי פעם שהרב ליכטנשטיין שליטה, כשהוא נוסע לחוץ לארץ בתקופות כאלה, אז כשהוא חוזר הוא דואג בשבת שהוא חוזר לכנס, לקבץ איזה מניין כדי שיקראו לו גם את הפרשה של השבוע שאותה הוא פספס. מעיקר הדין, אצל רוב הפוסקים לא יש חששו לזה, מי שרוצה לחוש תבוא עליו ברכה, אבל מעיקר הדין לא חששו לזה, וצריך לזכור רק שבשבת רגילה שאדם נמצא במקומו, עדיף להקפיד ולהשתדל להקפיד לשמוע את קריאת התורה כדי לצאת ידי חובת אלה שסוברים שהחובה היא חובת הפרט, וודאי וודאי שמזמן קריאת התורה לא לעסוק בשום דבר אחר. אולי רק מי שצריך שניים מקרא ואחד תרגום, את האחד של המקרא הוא יכול, אם כי יש בפשטות, יש כאלה שמתירים אפילו ממש שניים מקרא ואחד תרגום לגמרי. המשנה ברורה מקפיד על זה שזה יהיה רק אם יש חוץ ממנו 10 לפחות שמקשיבים לקריאת התורה. אלה הדברים בעיקרם, אבל כאמור לגבי נשוא שאלתנו, אדם שנאנס בגלל שהוא היה בחוץ על עצמכו לבלו שמע פספס קריאת תורה של שבת אחת, יכול לצאת, אינו חייב לדאוג לשמוע את אותה פרשה, אבל ודאי יקפיד לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום גם של הפרשה המדולגת. עד כאן, תודה.